רבותיי, אנחנו ממשיכים לימוד מסכת חלה, כ"ב עמוד ב', לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל. למדנו בתחילת המשנה שרבי יהושע אומר שקמח של חלה שנתנו לכהן אסור לזרים, והקשו עליו חכמים שהרי תלמיד חכם חשוב שהיה זר, פעם אכל קמח כזה, אז מה פתאום שהמפריש חלתו קמח אינה חלה ומותר לאכול, הוא גזל ביד כהן. אבל בכל זאת אסורה לזרים, הקמח שניתן לכהן אסור מדרב מלבנן לזרים. החכמים אמרו לו, היה מעשה וכפסה זקן זר של תלמיד חכם אחד שלא היה כהן, כפסה מן הכהן ואכל אותה, אז מה פתאום שזה אסור לזר? ורבי יהושע השיב, אמר להן, אף הוא אותו תלמיד חכם טעה ואין ללמוד ממנו, הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים. הגמרא מפרשת, קלקל לעצמו דאכלה ואתענש שהוא אכל אותה ונענש כיוון שעבר איסור באכילתו, ותיקן לאחרים דאינון אכלין ותליה בי, מפני שעכשיו הם אוכלים את קמח החלה האסור ותולים בו את אבונם כדי שלא יאנשו, היינו שלא יאנשו על אבונם כמזיד אלא כשוגג. הועיל וטעו לחשוב שהיה מותר להם לאכול קמח חלה בגלל מעשיו של התלמיד חכם. הגמרא מביאה גרסה אחרת, אית תניה תני, יש תנא שגרס בתשובת רבי יהושע כך, אותו תלמיד חכם תיקן לעצמו וקלקל לאחרים. מה אמרנו קודם? קלקל לעצמו ותיקן לאחרים, שאומרים הפוך, תיקן לעצמו וקלקל לאחרים. והגמרא מסבירה גרסה זו, תיקן לעצמו מכל מקום אכלה אז הוא נהנה באכילתו ואף לא נענש על כך מאחר שסבר שכך הדין. וקלקל לאחרים דאינון סברין מימר דהי פטורה והיא חייבת, מפני שהם חשבו בגלל מעשיו שאיסה העשויה מקמח חלה פטורה מחלה, אפילו אם יש בה כשיעור חמישה רבעים, אך האמת היא שאותה עיסה חייבת באמת בחלה כשיש בה שיעור כפי שלמדנו במשנה. התלמיד חכם עצמו אכל מעיסה שלא היה בה כשיעור המחייב בחלה, כן ודאי שלא עבר באכילתו על דין דאורייתא, ולשיטתו גם לא היה בזה איסור דרבנן. אבל ייתכן שהרואים יסברו שטעמו הוא שקמח זה כבר נפטר מחיוב חלה ויאכלו ממנו גם אם יעשו ממנה עיסה מקמח כשיעור הדרוש, ובזה ייכשלו באיסור דאורייתא. על כן טוען רבי יהושע, לא נהג התלמיד חכם כראוי אפילו לשיטתו שקמח זה היה מותר, ואם כן לא ניתן ללמוד ממעשיו. אז שוב, לפי הגרסה הראשונה, קלקל לעצמו והתענש והוא נענש מכיוון שהוא אכל מה שאסור לו לאכול, ותיקן לכן דינו נחלם בתליה בי, עכשיו הם אוכלים את קמח החלה האסור פתולים באות אבונם, והם אומרים, יש אפילו אומרים שבשוגג, מי שעבר איסור דרבנן בשוגג לא נענש. אז הם תולים בו שהם לא ידעו, אז הם לא בכלל לא נענשים על האכילה. ויש תנא שגורס בתשובת רבי ישוע אחרת. הוא תיקן לעצמו למה, כי הוא אכל, הוא נהנה באכילתו. והוא היה שוגג ולכן לא יענש, לפי הדעה שבשוגג לא נענשים. באיסור דרבנן בשוגג. וקלקל לאחרים, דינון סבר נאמר שהיא פתורה, היא פתורה והיא חייבת. הם חושבים שהעיסה עשויה מקמח חלה פתורה מחלה, אפילו אם יש בה כשיעור 5/4, אך האמת היא שאותה עיסה חייבת באמת בחלה כשיש בה כשיעור, כפי שלמדנו במשנה. אז הם יחשבו שקמח זה נפטר כבר מחיוב חלה, כי הוא מסר את זה לכהן. אבל זה לא נכון, כי עכשיו אם יצטרף לעוד קמח, אז יהיה חייב בחלה מדאורייתא. אז הם יקשלו באיסור דאורייתא, הם יוכלו ממנו עיסה ויקשלו באיסור דאורייתא. למדנו במשנה 5/4 הנו רבעי הקו של קמח חייבים בחלה. המשנה השתמשה במידות נפח ציפוריות, כפי שהערכנו בשיעור הקודם, שיש כמה מידות נפח. בתחילה, כשהיו בני ישראל במדבר, היו מודדים במידות מדבריות. במידות אלו הביצה הייתה שווה לנפח של ביצה תרנגולת בינונית. ועל פי החשבו גם שאר מידות הנפח. כזכור, יש לנו את הסימן עסק לב, איפה עשה קו לוג ביצה, והיחסים שבין מידות אלו זה בגמטריה גודו, אז זה קל לזכור, עסק, גודו זה אותו דבר. גודו, מה זה גודו? גימל, וו, דלת, וו. כי איפה אחת, שווה לשלוש סעין, זה היחס בין האלף והסמך. וסעה אחת שווה לשישה קבין, אז זה אחד שש, זה השש. וקו אחד שווה לארבע לוגין, זה ארבע. ולוג אחד שווה לשש בשש ביצים, זה שש. שלוש שש, ארבע שש. שזה גודו, ג' ו' ד' ו'. אז בהתחלה היו מודדים במידות מדבריות. אחר מכן, כשבא ירושלים, עבור למידות ירושלמיות. המידות גדלו ב-20%. היינו שביצה ירושלמית הייתה בגודל של 1.2 ביצים מדבריות, והלוג הירושלמי היה בגודל 1.2 לוגים מדבריים. וכן שאר המידות. ואחר כך עברו לציפורי וזה גדל עוד 20%, 1.44, 1.2 כפול 1.2, 1.44. אז המידות גדלו, והמשנה משתמשת במידות, כפי שמסבירים המפרשים, ציפוריות, המידות הכי גדולות. הגמרא מביאה המורה שהזכיר שיעור זה בסוג אחר של מידה. רבי אימי בשם רבי ינאי אמר, עיסה עשויה מקמח בכמות של קו טיברני, מידת הקו של טבריה, עיסה עשויה מקמח בכמות של מידת הקו של טבריה, חייב בחלה. כי מידת הקו של טבריה הייתה גדולה ושווה ל5/4, זאת אומרת קו ורבע ציפוריים, שהם השיעור לחלה. הגמרא מביאה מעשה בעניין זה. חמישה חד חליטר, נחתום אחד, שהיה אופה עוגות מקמח החלוט במים רותחים, זה אחד חליטר, הוא היה עושה את זה חלוט, שפירושו בלשון הקודש מים רותחים, קמח החלוט במים רותחים. שאל רבי יוחנן, איזה סוג חליטה פטורה מחלה? אמר לו רבי יוחנן, יש ספק במדבר. אז הוא שאל אותו איזה סוג חליטה פטורה מחלה, אז הוא אמר לו שיש ספק בדבר, ולכן איזל עבד ארבע ופליג, לך ועשה איסות של 4.5 רבעים, ועל ידי זה תהיה ודאי פטור מחיוב חלה, כפי שהמשנה אמרה שרק 5 רבעים קמח חייבים בחלה. בדרך כלל אסור להפקיע את חיוב החלה על ידי חלוקת הקמח לעיסות קטנות. מכל מקום כאן שספק אם העיסה חייבת בחלה, מותר לעשותה קווים כדי לצאת מהספק. הגמרא שואלת ויאמר לה תלתה ופליג, רבי יוחנן צריך לומר לו לעשות עיסות של 3.5 רבעים בלבד, שרבי יוחנן היה גר בטבריה, וכפי שלמדנו עכשיו הקו שהשתמשו בו בטבריה היה שווה לכמות החייבת בחלה, הכן 4.5 רבים של קו טבריה אינם פטורים מחלה, שראה אפילו 4 רבים של קו, היינו קו אחד, חייבים בחלה. אז למה לומר לו 4.5? זה לא טוב, זה כבר יתחייב בחלה. הגמרא עונה אמרה בזירה, קבאיה בהתראון רובעיה הזדרעון, זאת אומרת הקבים במקומם היו נזרעים על ידי מידת הרובע, היינו שלא היו משתמשים שם בכלים של קבים למדידה, אלא היו מודדים בכלים המיוחדים לרבעים בלבד, והכלים של רבעים היו בכל מקום אפילו בטבריה כשיעור הרבעים הציפוריים. ועל כן רבי יוחנן אמר כראוי ש4.5 רבעים פטורים מחלה, כי לא היו משתמשים בכלים של קווים למדידה, היו מודדים בכלים המיוחדים לרבעים בלבד, והכלים של רבים היו בכל מקום אפילו בטבריה כשיפור רבים הציפורים, לכן 4.5 רבים עדיין לא חייב בחלה. הגמרא שואלת ויאמר ל5 פרה צבחה, רבי יוחנן יכול לומר לו לחלק את העיסה לחלקים של פחות מ5 רבעים, הוא עבר 5 רבעים ציפוריים הוא השיעור לחיוב חלה. ומדוע ראה רבי יוחנן שכל עיסה תהיה רק 4.5 רבעים? למה הוא אמר לו 4.5? שיגיד לו קצת פחות מ5. הגמרא עונה שלא יבוא לידי ספק חיוב חלה אם ידע במדידתו. אז רבי יוחנן חשש שהוא לא ימדוד בדיוק ואז יבוא לידי חיוב חלה, אז לכן הוא אמר לו מה שבטוח בטוח לעשות רק 4.5 קבין. טוב, בעזרת השם, מורי ורבותיי, אנחנו נמשיך בשיעור הבא, ותענוג גדול ללמוד את תורת הירושלמי. שלום שלום אהוביי ידידיי מוריי ורבותיי.